בוקר טוב.
בוקר אור.
היום יש לנו אורחת מיוחדת. לא רק אורחת מיוחדת, גם לוקיישן מיוחד. יש לנו פה את הגננים מסביב והמטוסים והמכוניות והכל. אבל באמת שווה את זה. אז דבר ראשון, מתנצלים קצת על האיכות של הסאונד עם כל הרעשים. תסלחו לנו, פעם הבאה אנחנו נהיה קצת יותר אחראים, אוקיי? ומעבר לזה, לקחנו את כל הפידבקים של כל המאזינים ועפנו עליהם, עפנו על כל הרעיונות שהביאו לנו, ובאמת היום לקחנו את התוכנית צעד אחד קדימה והחלטנו שאנחנו מארחים את האורחות. האורחת הכי תותחית שאי פעם יכלתי לעלות לעצמי למחשבה, להריח לתוכנית, חברה טובה בשם מורג צור. יש לך הרבה נושאים שיכולים באמת לתת כלים ולעצים ולחזק בדרך שלך. הכנת לנו נושאים כאלה מעניינים שנוכל לדבר עליהם.
אז קודם כל נכון, וכיף לי נורא שביקשת ממני ככה להיות איתך בתוכנית. בגדול יש המון נושאים שאפשר לדבר עליהם, אבל אני דווקא לא הייתי רוצה לדבר על הנושא שהוא obvious, שעכשיו מתאים לתקופה הזאת, שהוא פחד. כי לא הייתי רוצה לגעת ישר בנקודה הזאת, גם אני חושבת שמי שמפחד עכשיו לא יוכל לשמוע את זה גם אם נדבר על זה. ולכן אני דווקא הייתי בוחרת להתחיל מנושא שהוא קצת אחר, והוא אהבה. ודווקא דרך המקום הזה להבין איך אנחנו יכולים לייצר איזשהו ביטחון בעצמנו, וכשאנחנו מייצרים את הביטחון בעצמנו, פחד כבר אין לו הרבה מקום. זאת אומרת, דווקא לבוא ככה מהדלת האחורית של הפחד ולא ישירות להתמודד עם נושא הפחד. וזהו, האמת שאמרת שאתם בחרתם בהתוועדות חסידית ללכת ככה למרכיב של היהדות, ואני בשנים האחרונות ככה בדקתי הרבה מאוד דתות כדי להבין האם יש חוט מקשר כזה בין כל הדתות וכל התרבויות, כי תוך המקום המאוד סקרני שלי, רציתי להבין האם יש איזה חוט שמקשר בין כולם. וגיליתי שיש. דבר קצת על אהבה, מה זה אהבה, ונגיעות קטנות מה כל אחד מהתרבויות חושב עליה, ואז נבין גם שזה אותו דבר בסוף, וזה מדהים. ואתה יודע, הכי הפתיע אותי היה האסלאם. פתאום שגיליתי שלפני 400 שנה חי זרם של סופים, שהם היו אנשי רוח מוסלמים מדהימים. הם כתבו שירה מדהימה, עוצרת נשימה, על הטבע ועל אהבה ועל פלא, וזה ריגש אותי. אז בוא נדבר קצת על אהבה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה זה אהבה?
אהבה, אוקיי. שאלה מעניינת, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, זו שאלה שמרגישים אותו בעיקר כשאנחנו נותנים את הקסם הזה, שברגע שיש נתינה של משהו אחד למשהו אחר, אני בא ומוסר לך משהו. ותוך כדי הפעולה הזאת, יש איזשהו משהו קסום באוויר, שאפשר לפרש אותו כאהבה, באמת, היכולת באמת לפתוח את הלב ולהרים מישהו אחר, גם אם זה מבחינה תפיסתית, או גם אם לתת לו משהו פיזי.
אז קודם כל, נכון, אני נורא מתחברת לזה, רק למרכיב הזה חסר משהו, וזה הנתינה בלי לצפות לקבל בחזרה. ברגע שנכנסת ציפייה, היא כבר פוגעת לי ברגש המדהים הזה שאתה מדבר עליו בעצם, מעצם הנתינה. ושוב, התנאי הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאני מצפה לקבל בחזרה, אני כבר לא יכול להרגיש את הרגש הזה בעוצמות. ממה שאני ככה חקרתי ולמדתי, זאת הוויה שאנחנו נולדים איתה. זה מי שאנחנו. זה לא רגש. זה לא רגש שאני צריך לקבל אותו ממישהו אחר. זה לא רגש שאני צריך ללמוד איך להרגיש אותו. זה מי שאני. רגש זאת אנרגיה שנגרמת כתוצאה ממחשבות שיש לי, אוקיי?
אוקיי.
מערכת הרגשית שלי בעצם היא מערכת שמונעת ומופעלת מהראש שלי בעצם. זאת אומרת, יהיו מחשבות מסוימות שייצרו איזושהי אנרגיה מסוימת שאני אחווה אותה כרגש. אני חייבת להודות שרוב האנשים מנותקים מהמערכת הזאת. הם חושבים שהם מרגישים, אבל הם לא באמת מרגישים. הראש אומר להם שהם מרגישים. אוקיי, המערכת הרגשית הזאת אצל רוב האנשים היא בכלל בשאט דאון. ומי שעובד כל הזמן זה רק הראש. ונתקלתי במלא אנשים שאמרו לי, נשים, שאמרו לי, בטח שאני אוהבת את בעלי. באמת אוהבת את בעלך או שאת פשוט יש הטבעה, שאם את נשואה לו, את אמורה לאהוב אותו. אתם נשואים 25 שנה, הוא כל היום יושב בסלון ומפליץ ושותה בירה, הוא לא עושה שום דבר כדי לעזור לך, את רק התמרמרת עליו מהשנייה שנכנסת לקליניקה ועד כה, באיזה נקודה האהבה מגיעה? זאת אומרת, היא לא אוהבת את בעלה, היא לא מרגישה את הרגש הזה, אבל הראש אומר לה שהיא אוהבת. ואנחנו חיים ככה כל הזמן, זאת אומרת, המערכת הרגשית לצערי מנותקת, והיא מערכת מדהימה, אבל האהבה דווקא לא קשורה למערכת הזאת. כי האהבה זה פשוט מי שאנחנו. ואנחנו עושים עבודה נורא נורא טובה במהלך החיים, לשים מחסומים, ולסגור את זה, ולחסות את זה, ולחסות את זה, ולחסות את זה. כשאנחנו מגיעים לנקודה מסוימת ואנחנו לא יודעים שזה מי שאנחנו.
כשאת אומרת מי שאנחנו, את מתכוונת לתודעה, למה, כשאת אומרת מי שאנחנו ואת מקשרת את זה לאהבה, מה הקו המקשר ביניהם?
אנחנו מורכבים מהגוף שלנו, מהנפש שנקרא לנפש תודעה הוויה, ומהמיינד שלנו, אוקיי?
אז כאילו מתחלק לשלוש?
כן. יש שכל, רגש והוויה. כן, ובעצם השכל והרגש הם יפעלו תמיד בהתאם להוויה שלי. אתה יכול לקחת תינוק ורק להיות בנוכחות של תינוק, אתה מרגיש את זה. את התמימות, הוא רק מחייך אליך, אתה מרגיש שאתה מוצף באיזה רגש שאתה אפילו לא מבין מה זה. ובגלל זה גם הנתינה לתינוקות, כשאני מגדלת תינוק, זאת נתינה ללא תנאים. למה? כי אני נותנת ונותנת ונותנת, אבל אני לא מצפה לקבל ממנו כלום בחזרה, כי הוא לא יכול לתת לי כלום בחזרה. ואז השנה הראשונה בחיים של התינוק, זה תהיה השנה שאני כנראה יאהב אותו הכי הרבה בחיים. ולאט לאט, ככל שהוא יגדל, זה נשמע נורא מה שאני אומרת, ייכנסו הציפיות שלי ממנו, וככל שהוא לא יעמוד בציפיות שלי, ככה האהבה שלי אליו תלך ותקטן. לצערי. ואז רק המוח יספר לי בגיל 16 שאני אוהבת אותו. אבל להרגיש את זה לא בטוח שאני ארגיש. אז בוא נחזור רגע למקום הזה של בעצם אנחנו נולדים אהבה תאורה. זה כמו פנס שדולק באור מאוד מאוד חזק בתוכנו. וכמו שאמרנו, תינוק הוא מאיר את האור הזה, אנחנו לא יכולים לעמוד בפניו. אבל עם הזמן ועם השנים נוצר ניתוק מהפנס הזה. זאת אומרת, כל הזמן שמים עליו עוד שכבות ועוד שכבות, מכסים אותו. כל פעם שאומרים לילד שהוא לא טוב, כל פעם שכועסים עליו, כל פעם שהוא לא עומד בציפיות, כל פעם שהוא... אז זה עוד צמיחה ועוד צמיחה. זה פשוט מתחיל בילדות.
כן, אפשר לקרוא להם ביקורת. נכון. ביקורת שאנחנו מספרים על עצמנו כתוצאה מזה שאנחנו מנסים לרצות את עצמנו. סוג של...
לגמרי צודק, אוקיי? בהתחלה יבקרו אותי, אבל מהר מאוד, גם אם הסביבה כבר לא תבקר אותי, אני כבר יבקר את עצמי ואני כבר ידרוש מעצמי. בסדר? גם אם החברה כבר לא תהיה ביקורתית כלפיי, בשלב מסוים אני אהיה ביקורתית כלפיי. כי מגדלים אותנו עם תנאים מהרגע שאנחנו נולדים. בסדר? ברגע שאני ילדה ואומרים לי, אם תעשי ככה אז, ואם לא תתנהגי ככה אז, ואם תעשי משהו את תאנשי, ואם את לא תת... כל הזמן יש תנאים, מתנים לי, כל הזמן. אחרי זה אני אעשה את התנאים האלה לעצמי. אני לא יודעת משהו אחר. לא מלמדים אותי. אז גם לאלוהות יש... תנאים בשבילו, וגם להורים שלו יש תנאים בשבילו, וגם למורים שלו יש תנאים בשבילו, וגם... אלוהים ישמור. כמה תנאים? כמה אנשים אנחנו צריכים לרצות? ואז אנחנו מגיעים לגיל מבוגר, כשהפנס המדהים הזה, שדולק בתוכנו, לא רואים אותו בכלל. יש חושך מוחלט, כי הוא מחוסה לגמרי בסמיכות. ואז, מה קורה לנו? אנחנו מתחילים לחפש את האהבה בחוץ. עכשיו אני רוצה למצוא מישהו שיואב אותי.
שהוא זה שיקרין עלייך את האור, כי האור הפנימי שלך...
שלי קבע.
קבוי.
והאור שלי קבע, ואני מחפשת עכשיו מישהו שיעיר את האור הזה בתוכי, אני רוצה לגלות לך סוד, לא יכול לקרות. הוא, אם זה התפקיד שהפלתי על הבן זוג שלי, הוא נידון לכישלון. הוא יעיר את האור הזה רק אולי בתקופת ההתאהבות, שזה לא קשור אליו, זה הורמונלי. ואז אני אחשוב שהוא מאיר בי את האור המדהים הזה, כי בתקופת ההתאהבות, בקרש הזה... מופרשים מלא חומרים, דופמין, סרטונין, זה חומרים שעושים לי good vibe, זה היי מטורף. אני מרגישה שאני הולכת על עננים, ואני בטוחה שזה הבחור, מצאתי את הבחור. ברגע שיגמר הקרש הזה, ונחזור רגע לכמויות נורמליות של חומרים בראש, נגלה שהוא כבר לא יכול לתת לי את זה, וכל מה שיקרה מעכשיו ואילך זה אני אנסה למשוך את זה ממנו. בכוח. זה לא מי שהכרתי, אתה לא מה שהיית, זה לא כמו פעם, זה לא... ואז... יש לנו היום מצב במדינה שכל זוג שני מתגרש.
שני כבר?
כן.
זוכר שהיה פעם כל זוג שלישי?
כבר ירדנו. וזה נורא. אבל אם אני נותנת לבן זוג שלי תפקידים שהוא לא יכול לעמוד בהם מראש, והוא נותן לי תפקידים שאני לא יכולה לעמוד בהם מראש, אז כל המערכת הזוגית בכלל היא נידונה לכישלון. וכל זה קורה בגלל שהאור שלי מחובה בכלל ומחוסה. הוא לא מחובה, הוא חוסה. בסדר? אז במקום לחפש את האהבה בחוץ רגע, הדבר הכי חשוב שאנחנו אולי אי פעם נעשה, זה לעשות את התהליך הזה של להתחיל להוריד את השמיכות מהפנס המדהים הזה שיש בתוכי. וזה בעצם למידה של ללמוד לאהוב את עצמי בלי תנאים. קודם כל אותי, קודם כל תן את זה לעצמך, לפני שאתה יוצא החוצה. ועכשיו נחזור ליהדות, המשפט הכי חזק בתורה שמדבר על אהבה, זה ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה אוהב את עצמך, ככה תאהב את רעך. אבל אם אני לא אוהבת את עצמי, אני בחיים לא יוכל לאהוב באמת אף אחד אחר. והבלבול שלנו זה שאנחנו מנסים לוותר על עצמנו ולאהוב אחרים, ולוותר על עצמנו ולאהוב אחרים, וזה לא עובד.
מה זה אומר לוותר על עצמנו ולאהוב אחרים?
זה אומר שאני אשים את עצמי במקום האחרון, ופשוט ירצה את כל מי שעומד מולי. אם בעלי רוצה לנסוע לנופש בים ואני סולט את הים, אני אסע כי הוא אוהב. ואם הילדים שלי רוצים ללכת לאכול במקדונלדס, אני אוכל מקדונלדס למרות שאני סונט את זה, ואני חושבת שזה לא בריא כי הם רוצים.
אז בואי נדבר רגע על הקונפליקט הזה. צעד אחד, את פחות מחוברת לעצמך ברגע שאת עושה דברים שאת לא מתחברת אליהם לטובת ריצוי של מישהו אחר.
נכון.
מצד שני, מה עושים?
ומצד שני, אהבה יש בחלק שהוא נתינה. אז כאילו אנחנו די תקועים עם המצב הזה. אז מה אנחנו רוצים לעשות? זה לתת קודם כל את כל האהבה לעצמי. זה להפסיק עם הביקורת כלפי עצמי. זה להפסיק עם התנאים שיש לי לעצמי. ואז זה פשוט יצא החוצה לבד. תראה, אני יכולה לאהוב אחרים עד הגבול שבו אני אוהבת את עצמי. אני לא יכולה לאהוב אנשים אחרים יותר ממה שאני אוהבת את עצמי. ואז אם אני ביקורתית כלפי עצמי, אני אהיה ביקורתית מאוד כלפי אנשים אחרים. זה לא עובד אחרת.
כן, אני רוצה רגע לחזור איתך אחורה, ובאמת, אם אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש מעלינו סמיכות ואנחנו מבינים את זה, ומה אנחנו יכולים לעשות באמת ברגע שאנחנו נקלעים לסיטואציה שבה אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לרצות את הסביבה שלנו בשביל לקבל מהם איזשהו פידבק שיעיר עלינו כבר. זה אומר שאנחנו כבר מודעים לזה, עכשיו באת והסברת ועכשיו אני מודע לזה, ובאמת אני רוצה לעשות איזשהו מהלך מסוים שאולי קצת יפגע בי, אבל באמת ירצה מישהו אחר שבאמת יעיר עליי את התפיחה בשכם הזאת, תודה רבה יא גבר. מה אפשר באמת לעשות בשביל כאילו טיפה לקלף איזושהי שכבה קטנה של צורך ברצון להערה?
כן. אז קודם כל, כדי לקלף את השכבות ולהתחיל להיפרד מהסמיכות, אני לא יכולה לעשות את זה כשמגיעה סיטואציה כבר נקודתית שבה אני רוצה לרצות מישהו. בסדר? תמיד צריך לזכור ששינויים גדולים שאני רוצה לעשות בחיים שלי, וזה שינוי גדול כי זה לשנות כביכול את כל התפיסת עולם שלי, לא יכולים לקרות בתוך הסיטואציה. אוקיי? הם צריכים לקרות מחוץ לסיטואציה בצורה עקבית יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ורק אז אני אוכל באמת להתמודד עם הסיטואציות שיגיעו. אבל אם לפני שעשיתי את זה יגיעו סיטואציות, רוב הסיכויים שאני אתמודד איתם כמו שהתמודדתי קודם, בסדר? כי זה מאוד קשה לעשות את השינוי התפיסתי הזה בתוך סיטואציה קיימת, כשהיא כבר כאן.
זה כאילו כמו לקפוץ ממטוס, ולהבין שאתה כבר באוויר, והמצנח לא נפתח. זה באמת מה שעכשיו קפץ לי לראש.
ואז אתה שואל אותי, מה אני אעשה עכשיו? אני אגיד לך, עוד דקה זה ייגמר. לך מה לעשות.
שאנחנו כבר בסיטואציה הזאת ואין לנו מה לעשות. להבין שאנחנו כבר שם.
ולהיכנע בסיטואציה. זאת אומרת, לפעמים כשקורות סיטואציות שהן גדולות עלינו, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להיכנע לסיטואציה. כי ללכת איתם ראש בראש לא יעזור כרגע. ולכן אני אומרת, שינויים גדולים אף פעם לא קורים בתוך סיטואציות שחיות ובועטות.
מה קורה כשבן אדם מנסה כן להיאבק בסיטואציה שהוא כבר נקלע אליה? כי אני בבעיה, אז אני אומר לעצמי, אני לא נכנע, אני נאבק בה. אז באמת אני רוצה שתזרקי על זה גם איזה כמה מילים.
נניח שהלכתי ונתקעתי בביצה תובענית. הדבר הראשון שאני צריך, אמרת נכון, זה להבין שאני בבוץ תובעני. קודם כל, אני צריך להבין איפה אני נמצא. עכשיו, מה יקרה אם אני אאבק בסיטואציה? מה יקרה אם אני בתוך בוץ טוב, אני אתחיל להשתולל כי אני רוצה לצאת החוצה? מה יקרה לי? איזה מהר אני אתבע? בסדר?
נכון.
זאת אומרת, אם אני בבוץ טוב, ואני מתחילה להשתולל עכשיו, אני כנראה אתבע. הרבה יותר מהר. אבל אם אני מבינה שאני בבוץ טוב ואני משחררת רגע, זה אומר שאני מחליטה שאני פשוט לא עושה כלום, ייקח הרבה יותר זמן עד שאני אתבע בבוץ, בחול הטובני הזה, אבל מה כן יכול לקרות, בסדר, ואמרתי, זה קצת מורכב, אם מה שיכול לקרות זה שבגלל ששחררתי את זה, יגיע רעיון מאוד יצירתי שיעזור לי לצאת מהבוץ הטובני הזה. בעוד שאם אני אלחם בבוץ, אני גם אתבע יותר מהר וגם חסמתי כל אפשרות לקבל איזשהו רעיון יצירתי לצאת. יש סיטואציות מסוימות שאנחנו נכנסים אליהן, ולצערי...
אין מה לעשות.
אין מה לעשות. הרעיון הוא, זה כדי שלא נגיע לסיטואציות האלה. כי כשאנחנו כבר בתוך הסיטואציות האלה, זה סופר מורכב לצאת מהן. אז אנחנו, השאיפה היא, קודם כל להרחיק בין השריפות, זאת אומרת שהם יגיעו, הם יגיעו תמיד, כי אנחנו אנושיים, כן? אבל הם יגיעו במרחקים אחת מהשנייה, וגם כשהם יגיעו, אני אוכל לעמוד מחוץ לשריפה ולחבות אותה, ואני לא אהיה בתוך השריפה ויחבה אותה. התהליך הוא בעצם נורא פשוט, נשמע על פניו, וגיליתי שהוא סופר קשה, שבאים לבצע אותו. אז בעצם אנחנו צריכים להתחיל עכשיו באיזשהו תהליך שבו אני מתחילה לשחרר את הביקורת שיש לי כלפי עצמי, ומתחילה לתת לעצמי אהבה. ואם אנחנו לא נרד לפרטים ולתרגילים ממש ממש, אתה יודע, ספציפיים, אבל היא כן... רוצה להסביר איך זה נראה. בצורך העניין, אם כרגע, ואני אתן את הדוגמה שלי, אחד הדברים שהכי קשה לי איתם, ואני מאוד ביקורתית כלפי עצמי, זה הדרך שבה אני מגדלת את הילדים שלי. זאת אומרת, שאם יקרה מצב, שאני לא אצליח לשלוט בעצמי, ואני אצעק, או שאני אאבד את זה מולם, זה אחד הדברים שתהיה לי הרבה ביקורת על עצמי. ואז גיליתי שברגע שיש לי ביקורת על עצמי, כשאני כועסת על הילדים, ואחר כך באה המצפון, ובאה הרגשות אשמה, ובאים הרגשות אשמה, ומגיעה הביקורת, אני הופכת להיות עוד יותר כעוסה ועוד יותר עצבנית, והכעס ממשיך לצאת על הילדים שלי. זאת אומרת, אני מכניסה את עצמי למעגל שהוא אינסופי.
שמלכתחילה, גם קשה לא להיכנס אליו, כי
בדיוק.
זה ילדים, וזו סיטואציה מאוד מאוד מורכבת.
נכון. ואז גיליתי שברגע שקורית סיטואציה כזאת, ואני מאבדת את זה מול הילדים, אבל אני נכנסת לחדר, אני נושמת כמה נשימות עמוקות, אני מחבקת את עצמי ואומרת לעצמי, את יודעת מה? את בסדר גם ככה, את טובה גם ככה, משהו בי נרגע, ואז אני מצליחה שוב להתחבר לאהבה שיש בתוכי, ואז אני אצא מהחדר ומה שהילדים יראו ממני זה מלא אהבה.
אז זה לאהוב את עצמך גם כשאת כבר כועסת.
בדיוק. זה לאהוב את עצמי נקודה. למה? כי אם נחזור רגע לאלוהים וליהדות והכל, הוא אוהב אותי בלי תנאים. ואני רוצה להיות כמוהו. לאהוב אותי בלי תנאים. בסדר? אם אני לא משנה מה עשיתי, זה כבר נעשה, אני יכולה או לכעוס על זה, או לקבל את זה.
אחד הדברים שמערפלים את מה שאת באה ואומרת, זה סיטואציות שאנחנו נקלעים אליהם, והם לא באמת באשמתנו. ועם זאת, גם למצוא את המקום, לאהוב את עצמך, גם כשאת לא אשמה לסיטואציה שנקלעת אליה.
תשמע, לאהוב... בכלל לאהוב את עצמי, נקודה, זה לא משהו שאנחנו רגילים לעשות, אבל מתי אנחנו כן אוהבים את עצמנו? כשאנחנו מצליחים. כשאנחנו מצליחים, אנחנו סופר אוהבים את עצמנו. במקומות שהולך לנו... עכשיו, את האמת אני אגיד לך, כמעט כל בן אדם שאני אתפוס ברחוב, אתה יכול לעשות אותי יום אחד ונעשה את הטסט הזה, ואני אגיד לו, תגיד, אתה אוהב את עצמך? אתה יודע מה תהיה התשובה הראשונה שהוא יגיד לי? כן, ברור. גם שנכשלת במבחן אתמול? לא, זה לא. אז מתי אתה אוהב את עצמך? רק שאתה מצליח. וכל בן אדם שאני אעצור אותו, אתה תראה שזה התבנית. אנשים אוהבים את עצמם רק במקומות שהם מצליחים. במקומות שהם לא מצליחים, הם לא אוהבים את עצמם. אבל שוב, אנחנו לא אשמים, לא מלמדים אותנו אחרת. כי אם אני עשיתי משהו לא בסדר, ואני מגיעה הביתה בתור ילדה, וצועקים עליי, ומאנישים אותי, ואמא שלי מסתובבת שבוע עם פרצוף חמוץ, ואני מבינה שפגעתי בה, איך אני יכולה לאהוב את עצמי שעשיתי את זה? לכעוס על עצמי כמו שכועסים עליי, ולבקר את עצמי כמו שמבקרים אותי, ואת זה אנחנו צריכים להחליף. עכשיו, ואז, כשאני מתחילה להוריד את השמיכות האלה, ואור האהבה הזה מתחיל להעיר בתוכי, אני משחררת את כל שאר האנשים מהתפקיד הזה. משחררת את הילדים שלי מהתפקיד הזה, משחררת את בעלי מהתפקיד הזה, משחררת את החברות שלי מהתפקיד הזה של לתת לי אהבה. למה? כי אני מצאתי אותה אצלי. ואפרופו סופים, יש משורר שנקרא רומי, והוא אחד המשוררים הכי מדהימים בעולם, והוא אמר משהו נורא יפה על אהבה. הוא אמר, אנחנו לא צריכים לחפש אהבה מבחוץ, אנחנו רק צריכים לפרק את כל המחסומים שבנינו נגדה אצלנו.
אחלה סופי.
אחלה סופי. ומשם, כשאני מצליח לפרק את המחסומים האלה, מתחילה להגיע נתינה. ואז מתחילה להגיע נתינה, וכשאני נותן מתוך מקום מלא, אני לא מצפה לקבל בחזרה בכלל. אין ציפייה לקבל בחזרה. מתי יש לי כן ציפייה לקבל בחזרה? כשאני נותן על ריק. כשאני נותן ממני, מעצמי, אין לי. ובוא נלך שנייה, נחזור רגע לעוד ציטוט יפה של, של הסופים, וזה חפז, שהוא גם משורר שחי באותה תקופה של רומי, והוא אמר משפט מדהים. הוא אמר, גם אחרי כל השנים האלה, השמש מעולם לא אמרה לאדמה, את חייבת לי. תארו לכם, איזו אהבה מדהימה זו, וכמה אור היא יכולה להעיר על החיים שלנו. כשאני מסוגל לתת לאורך זמן, מתוך האור המדהים שיש בתוכי, בלי לצפות לקבל בחזרה, זאת ההרגשה אולי הכי מדהימה שיכולה להיות. בכל שאר הדתות שחקרתי קצת על אהבה, מדברים המון על הנתינה הזו מבלי לקבל בחזרה. זאת אומרת, שם יותר אהבה מוגדרת כנתינה בלי לצפות לקבל בחזרה. ורק ביהדות, אהבה מוגדרת כקודם כל תאהב אותך ואז תאהב את האחרים. אבל אנחנו לא מתייחסים למשפט הזה ככה. ואהבת לרעך כמוך, אנחנו איכשהו מתייחסים רק לחלק של ואהבת לרעך. אוקיי? אז אחרי שאני כבר מוריד את כל השמיכות, אני כבר יכול לתת לבד בלי תנאים, אז זה כבר לא מאמץ, זה כבר קורה. ושוב, בעצם הדבר הכי חשוב, זה להתחיל להוריד את הביקורת כלפי עצמנו קודם כל. כי אם אמרנו שנתת להם שם נורא יפה לשמיכות האלה, זאת ביקורת מאוד מאוד קשה, זה תנאים. ואותם אנחנו צריכים להוריד, ויש הרבה מאוד כלים כדי לעשות את זה. אבל זה מצריך יותר מכל כלי שאני אתן, התמדה, נחישות ותרגול.
מדהים, מדהים. אז באמת אפשר די לסגור להיום לצורך העניין את, את התוכנית, ובאמת סוג של בנינו יסודות מאוד מאוד ברורים ומוצקים לשאר התכנים שאנחנו נדבר עליהם, כי באמת רוב התכנים שאני רואה את עצמנו מדברים עליהם, זה באמת מבוסס על אותו עיקרון. ניתן הלכה למעשה כל מיני רעיונות וכל מיני דברים שיכולים לגעת בכל תחומי החיים, שבאמת בעזרת הרעיונות שאנחנו נעלה נוכל לאט לאט להוריד שכבות ובאמת למצוא את האור הזה שבאמת את מדברת עליו.
הלוואי.
מגניב. אז פה אנחנו מסכמים. אני דוד עקיבאייב, פה איתי
מורג צור.
וזהו, תודה רבה על הזמן שלכם, ונתראה.